אם דף קוף א' עמוד ב' באמצע העמוד כשכתוב אבא שאול, אבא שאול אומר אף ההוגה את השן באותיותיו וכו'. כן? כלומר, אחד מאלה שאין להם חלק לעולם הבא זה אלה שהוגים את השן באותיותיו. מה הזכרת? עמדנו על זה כמה פעמים, שלהגות את השן באותיותיו, להגות בכלל שם, זה לבטא אידאל במציאות. למשל, מי שאומר שם אל, ממשיך את האידאל של מידת החסד בעולם, חסד אל כל היום. כשאומרים אלוהים, זה המשכת מידת הדין. כשאומרים שם אבינות, זה מלכות השם. כשאומרים השם אלוהים, זה מידת הרחמים. וכל, כל מיני ביטויים. בוודאי, בוודאי. דיבורו של אדם זה פועל במציאות. זה לא טוב, לא תיסה, שמה שמלוך על השם, אין ללשם, סתם, כן, ללא צורך. לא לצורך לימודי, לא לצורך תפילה, לא לצורך תפילה.
כלומר, כאשר
הוא... מפני שמי נחת הוא. כן, השם מאוד. ולכן יש כל כך הרבה שמות אלוהים בתנ"ך. היה גוי אחד, קראו לו לותר. הוא ניסה לתרגם את התנ"ך מעברית לגרמנית. אז הוא כותב בהקדמה, יש בעיה כשמתרגמים את התנ"ך, זה ריבוי השמות האלוהיים. זאת שפה עשירה בביטויים כאלה, ובגרמנית יש גוט. וזהו, זה מה שיש. אין עוד משהו. ועד כדי כך גם נזהרו שהפוסקים, יש כאלה שכתבו, שלא לומר את שם השם בשפה זרה גם. כן? גם לא בערבית, כן? כי בערבית במיוחד הם מתכוונים גם כן לבורא אותם, לכן יזהו. בכל פנים, אמירת השמות זה גילוי שם השם, ולכן אלה המשכת האידיאלים שלו בעולם הזה. הרי הפה הוא הכלי המרכזי שדרכו האדם פועל בעולם. כן? כשהאדם יוצא לפועל, אז הפה שלו צח, פה צח, כן? זה החג שבו יצאנו מעבירות לחירות, התחלנו את פעולתנו, זה החפה. לכן ההוגה את השם באותיותיו רוצה לגלות בעולם הזה אידיאל ששייך במהותו אל העתיד, מבצץ מפני שהוא אידיאל אינסופי, והוא מקטין אותו לצורכי העולם הזה, אומר אותו בעולם הזה. זה גידוף. אין לו חלק לעולם הבא. כמו שדבר, אדם כזה שולל את מציאות העתיד. אם כן, אין לו חלק באותו העתיד. כן. מזה שלב. כי אומר ההווה הוא העתיד. לא, את ההווה, הוא דווקא מרוצה מההווה, הוא עושה אידיאליזציה של ההווה. ההווה רע. הוא אומר זה אידיאל. הוא אומר זה מצוין מה שיש עכשיו.
מה קורה כשהוא אומר את שאר השמות? למה אז?
השמות האלה מתאימים למצב העולם הזה. כל אלה הם משניים, שמות שמגלים את נוכחות השם בעולם הזה במידה זו או אחרת. כמובן, גם אם הוא מורגל, למשל, האומר הלל בכל יום, הרי זה מחרף מגדף. כל יום הוא אומר הלל. מה, אתה נורמלי? כל יום אתה יכול להגיד את ההלל? מה, איך לא להגיד את ההלל? הרי הקדוש ברוך הוא עשה את הכל כל כך טוב, נכון כל כך טוב, אבל אתה לא רואה את זה. צריך לדעת לא לתשש את המדרגות. כן, אומר הלל בכל יום, הרי זה מחרף מגדף.
הוא רוצה להגיד הלל בכל יום.
הוא רוצה להגיד הלל זה משהו אחר. הרב קוק אמר בעצמו, אינכם יודעים איזה ייסורים יש לי מזה שאינני יכול להגות את השם באותיותיו. הוא רוצה לומר את השם. זה כל המהות שלו. זה שאיבת החיים.
כן, כן.
אם זה אמיתי, אם זה נכון. אם הוא רואה את הטוב העתיד לצמוח במציאות, אז הוא יכול לומר את השם. ויש מקום אחד שבו זה אפשרי, זה בית המקדש. אבל מחוץ למקדש, הוא מזכיר את השם מחוץ להיכלו, זה חירוף בגלל. ההיכל של השם, היכל בגימטריה? בגימטריה?
65.
מה?
65.
65, נכון? שם הגנות, א' ד' נניו, זה 65. זה ההיכל של שם הוויה. אז אם הוא מזכיר את השם מחוץ להיכל, אז זכרו לגידו. תראה לך. על זה נאמר, מה? והשם, מה? לדעת את הבורא לא דרך עדנותו, כן? שם עדנות, א' ד' מיניות, מגלה שאני מכיר בזה שהבורא הוא אדון. זאת היא הגישה הראשונית שלי אליו, מבחינת האדם. זה נכון שההוויה מתפשטת על כל המציאות, שם הוויה, י' כ' ו' כ', הוא מהווה את הכל, גם את הטוב, גם את הרע, גם את מי שמורד בו, גם מי שלא מכיר בו, גם מי שמכיר בו, הכל שווה לפניו. אבל מצד האדם צריך דרך היכלו, דרך שם עדנות להכיר בו. אם לא, אז יוצאים מן האמונה, כן? יוצאים מן התורה, מן המצוות, מן הטוב והרע.
באחד
מותר
מה?
זה המקום שבו מתנוסס ההוויה בצורה שאנחנו יכולים לקלוט אותה. אז בהיכל, אני נכנס לתוך ההיכל, ואז שמה שמוויה נעלם. אז מתחילים משם עדנות, מתכוונים הוויה. נכנסים לתוך ההיכל במקדש, אומרים שם הוויה. אז זה נאמר, והשם בהיכל קודשו, הס. זה הס? כן, והשם בהיכל קודשו, הס מפניו כל הארץ. כן? הס, זה דוגמה תחייה, 65. כן. נכון, רע לנו. זאת העמדה הקבועה של היד. ההבדל הוא שאנחנו רע ועתיד להיות טוב. קראת את העיתון הבוקר? קראת את העיתון הבוקר?
לא.
אז בגלל זה אתה אומר את זה.
אני לא קורא.
אבל זה פשע לא לקרוא.
למה?
כי אם אתה לא... אני כן קראתי. כן? ואם אתה לא קורא את העיתון, אתה משאיר את העולם במצבו. כן? כי אתה לא מבין מה רע.
מה? אני מבין שצריך לצפות לעולם יותר טוב, אבל אני לא מבין למה צריך להגיד שרע.
כי זאת המציאות.
אני לא
חושב
שהמציאות היא כל כך רע. אז
אתה לא שואף לטוב יותר?
אז אני אומר, יכול להיות שיהיה יותר טוב.
מה זה יכול להיות?
צריך להיות יותר טוב.
מה זה צריך?
צריך להיות טוב יותר. יהיה טוב יותר, אבל גם עכשיו
לא. לא, עכשיו רע. יש אנשים שמתים מרעב. זה רע. זה לא טוב שמתים מרעב. זה רע. בסדר?
אז מי להגיע לזה?
מה?
ברגע שאתה אומר שעכשיו טוב, יכול להיות טוב יותר. באיזשהו מקום מייפה את הדברים.
יש מי שאומר שהכל טוב בגלל שהוא רואה עכשיו מה שעתיד להיות. אתה יודע שיש נשק גרעיני שעכשיו מופקר ברפובליקות המוסלמיות של דוד המלך? זה לא מה זה היום, איך אפשר לחיות? אתה יודע ששוחטים כל יום אנשים על לא עוול בכפם? אתה יודע את זה?
אני לא רואה את זה כל כך בצורה שלי, אני לא יודע.
זה מאוד סובייקטיבי.
זה מאוד סובייקטיבי.
זה מה שקרה, עם ישמעאל, כן? ותראה שרה את בן הגר המצרית אשר ידעה לאברהם מצחק. אמרה, גרש את האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזה עם בני עם יצחק. לפחות שהיא לא תסגיר שקוראים לבן שלה יצחק, היא יכולה להגיד עם בני. אבל למה קוראים לי יצחק יצחק? על שם הצחוק שלה.
כי מה?
על שם הצחוק שלה קוראים לבן יצחק. לפחות שהיא תסתיר את זה בשעה שהיא באה בתעלות נגד הצחוק של ישמעאל. זהו, הוא מצחק והוא יצחק. זה בדיוק כזה. כלומר, הוא מצחק כי הוא מרוצה ממצבו של העולם הזה, זה הגסות של הצחוק הזה. ויש צחוק שבא ויש אני רואה איך שכל זה מכוון לגבי, איך שמנהרה זה טוב גדול שומר. אז אני צוחק כבר עכשיו, השם העתיד.
הגישה יותר מובנת. אבל לא מובנת לי הגישה, גם בחיים, אני לא יודע, יש... סוג מסוים של, אפשר לקרוא לזה ראייה סובייקטיבית, אבל סוג מסוים של בריאות שכל הזמן רע להם.
הוא לא מתכוון לזה, זה לא הכוונה.
לא, ודאי שלא.
לא
אני לא מדבר אני עצמי, אני מדבר על
לא, אלה שאתה מדבר עליהם, אני מדבר על קוטרים של...
לא, אלה שאני מדבר...
אני מבין מה שאתה אומר, אני אומר שאתה אומר, הרמב״ם במורה נבוכים, וחלק שלישי, אנחנו באמת נגיע. שיש אחד, הוא לא על רזי, הוא כתב ספר שלם כדי להוכיח שהעולם רע. הוא אומר, הרמב״ם הוא מטורף. זה לא נכון. הוא אומר, יש חמישה סוגי דברים רעים. והוא אומר, הרוב הדברים הרעים שאתה רואה, באמת הם לא רעים כל זה. לפעמים יש רעידת אדמה, עיר שלמה נקברת מתחת לאדמה. נכון, אבל כמה פעמים זה קורה, אומר הרמב״ם? רוב הזמן דווקא הערים לא נקברות מתחת לאדמה. כן? נו, אז אתה רואה? אז זה כבר טוב. כן? ויש רע שבא לאדם, כי הוא חושב שזה רע, באמת זה לא רע, באמת זה טוב. ויש רע שבא על צד העונש, הוא עשה עבירה, ילוד, זה טוב, כן, פחות, קשיים, גדולים. ויש רע שאדם עושה לעצמו. נו, אז אפשר לבוא בטענות על קדוש ברוך הוא על זה שאדם עושה רע לעצמו, הוא יכול גם לא לעשות לעצמו. אבל יש איזה אחוז בכל זאת של רע, אומר הבא. אז זה אחוז קטן.
שמה? שלא
תלוי באדם? קצת, כן, אנחנו רואים שיש רב, אבל זה המיעוט.
שלא תלוי באדם?
לא תלוי באדם, וזה בכל זה רב. מה רוצה הרמב״ם להגיד בזה? אנחנו כותב בהערה בכתב יד. כנראה קבעת הרמב״ם שמן הרוב אנחנו לומדים על המיעוט. כלומר, גם התואר מן הסתם שהוא לטובה, כיוון ש...
הולכים לך
רוב. לזה אתה מתכוון, נכון?
אני רוצה רק לחזק את הרמב״ם, כי הרב... מה שהרמב״ם אומר על אותו סופר, והרב אמר על העיתונאים, זה משנה.
כן.
הם כותבים את אותו הרע. הם לא יכתבו שבעצם...
יש הרבה... אתה צודק. אתה צודק. אבל עם כל זה, אנחנו מרגישים את החיסרון הכללי שיש בהוויה. זאת אומרת, זה שאין השם מתגלה, זה הרע יותר גדול. ומזה התחיל אברהם אבינו. כל השאר לא אכפת להם. אברהם אבינו לא אכפת לו. ולכן בשבילו כל העולם הוא חושך לעומת עולם הבא. אמרתי, אך חושך ישופני ולילה אור בעדי. החושך, אמרתי שחושך ישופני בעולם הזה שדומה ללילה. ולילה, כן? העולם הזה דומה ללילה. והעולם הבא דומה לאור. מה בסוף תברר? ולילה אור בעדי. אף על פי כן, העולם הזה דומה לחושך. ביחס למה שהוא צריך להיות. יש חיסרון מהותי בעולם. ומי שמרגיש את זה, רע לו. כן, זה חיסרון גדול, זה לא חיסרון בקטן. עכשיו, היה גוי אחד, קראו לו שופנאואר. הוא אמר, כל העולם זה זה. כן? השקפת עולם פסימיסטית, מהותית. הוא אומר, הכל רע. אומר הרב קוק, באורות הקודש, שופנאואר אופטימיסט גדול. הרי היה. הוא מוכן להגיד על כל הטוב שיש בעולם, שזה רע. סימן שהציור שיש לו מן הטוב הוא ציור עדיון. הבנתם?
אז למה אופטימיסט?
אז אופטימיסט. כי אם אני אומר על כל הטוב לא. שהוא רע, סימן, זה ביחס לאיזשהו טוב אחר שהייתי
מצפה שיהיה. כן, אבל הוא מצפה לטוב גדול יותר.
נכון.
אדם שמצפה לטוב, אז הוא לא יכול להיות אופטימיסט.
אז לא תתלבו.
אז לא.
זאת אומרת, אינני מסתפק בטוב, רוב בני אדם אומרים שטוב בעולם. סימן שמוכנים להסתפק במובן.
זה בדיוק הרעיון
אבל אם, הם, אם האנשים לא מוכנים להתפשר בקטנה, אלא אומרים הכל רע, סימן שהם עוד יותר אופטימיסט. הם חושבים שיהיה עוד יותר.
שמעתי פעם הגדרה של ההבדל בין אופטימיסט לפסימיסט, שהאופטימיסט ניסה את ההלכה
כן,
שלו.
כן, 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 חצי כוס.
אבל לא, לא, זה לא.
סליחה.
משהו אחר לגמרי. אופטימיסט זה פסימיסט שניסה את ההלכה שלו, את התיאוריה שלו הלכה למעשה.
כן, אוקיי. זה נכון, זה הולך בכיוון הזה. הוא, יש לו ציור אמיתי של הטוב. למשל, היום אנשים מתים. אנשים מתים בגיל 98.5. הוא מת. הולכים להלוויה, טוב, הוא זקן, הוא חי פה. 98.5. משלימים עם זה. אומר הרב קוק, זה סקנדל שמשלימים עם זה. אז מה אם הוא האריך ימים? לא צריך למות. בילה מוות לנצח. זה לא צריך להיות. זה הכוונה. מי שלא מסוגל להשלים עם המצב, אפילו נגיד יחסי טוב של העולם הזה, שאנשים מתים בגיל מאוחר, אז הוא יכול לקדם את העולם.
זה טריק טוב בשביל לקדם את העולם.
זה טריק אמיתי.
אחד אגב, לא יודע. אגב,
המקובלים חושבים כמו על רזי. אבל יש הבדל. על רזי אומר, כל העולם זה רע. כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא זה רע. המקובלים אומרים לא. עולם העשייה רובו רע. רובו רע. ומיעוטו טוב. עולם היצירה חצי חצי. עולם הבריאה רובו טוב ומיעוטו רע. עולם האצילות כולו טוב. עשר גודל עושה מאזן כללי, זה נוטה יותר לטובה מה שאני רוצה.
אבל
אפשר לפעול,
אין פה
איזושהי הפסקת את הקדוש ברוך הוא.
אתה
בורא
בעצם
מעולם
שהוא רע?
לא, כי מי שקלקל זה לא הקדוש ברוך הוא. אתה שואל שיש באופן מהותי בעיה,
שכלל העולם חסר.
מסכת שבועות, שהקדוש ברוך הוא מבקש שיביאו קורבן כפרה עליו. כל ראש חודש. כל ראש חודש כתוב שעיר חטאת לשם. השעיר שאנחנו מקריבים בראש חודש זה לשם. הקדוש ברוך הוא רוצה לכפר על זה שהוא ברא עולם חסר. אחידם. אבל זה התרסה. רק שאנחנו יודעים, אין אמונה ואין עוול, צדיק ישר הוא. זאת אומרת, למרות שלנו זה נראה הכל דפוק, וכך אנחנו צריכים לחיות, וכך אנחנו מביאים את דעתנו. בסופו של דבר, על הכתפיים של מעלה זה בסדר.
אז למה אדם?
את זה לכתפיים שלו.
אז למה אדם צריך להקריב? שעד הכל הוא יקריב.
למה שהכהנים יקריבו בשבילך? למה שאתה לא תקריב? תודה.
חוכמה גדולה, זאת משהו רע, אחר כך להגיד סליחה, אחר כך להביא קורבן.
נכון, זה מדבר. טוב, ולעתיד לבוא, ירמיהו אומר,
זה הקורבן.
ואמרת ביום ההוא, עודך השם כי ענף תמיד. כן, אנחנו נודה לקדוש ברוך הוא על כל הרע שהוא עשה לנו. יש לנו חשבון ארוך, כן? אבל יבוא זמן שאנחנו גם נגיד שזה היה טוב. קשה עוד לראות כך, כן? טוב, אבא שאול אומר, אך ההוגה את השם ביציאותיו, תנה, הנה יש פה גמרא הזה, שמביא הברייתא, הוא בגבולין, בגבולין הוא בלשון אגב. מתי אין חלק לעולם הבא למי שהוגה את השם ביציאותיו, אם הוא עושה את זה בגבולין, זאת אומרת מחוץ למקדש, הוא בלשון אגב. מה זה לשון אגב?
סלנג.
סלנג, כן?
אבל איך, מה הכוונה בלשון אגב?
אז הסתבכו בזה המפרשים, כל אחד יש לו את הפירוש שלו, מה זה לשון אגב. כל אחד. השפה לא מבוררת. יש כאלה שאמרו בשינוי הניקוד, יש כאלה שאמרו שהוא מפרט את האותיות, יש כאלה שאמרו שהוא אומר את זה בזלזול. בקיצור, כל אחד עם הפירוש שלו. עד שגילו איזה קראי, כתב יד של איזה קראי מתקופתו של רב סעדיה גאון, שמבין שהשומרונים קוראים בשפתם אגב. כי השומרונים כן נהגו בימי חז"ל לומר את השם באותיותיו, היו אומרים י' כ' כ' ממש. והם ידעו את הביטוי הנכון.
והם אמרו את זה בלשון הקודש?
כן! אז זה בלשון אגב, הכוונה כמו שהשומרונים אומרים, זה הכוונה. אבל אף אחד מכן, אמרו להגיד בלשון קוטין או שומרונים, כן? למה לא אמרו את זה? אגב זה מלשון... מה זה, מה פירוש המילה אגב? מה השורש?
אוג.
מה אגל, נכון? אג אוגה, זה עמד בתוכה. זאת אומרת, הסכנה שיש, מה?
בתוך הטבע.
בתוך הטבע, בעיגולים, ולא ביושר. בתוך בית המקדש זה עולם היושר. מחוץ למקדש זה עולם העיגולים. עולם העיגולים, אל תגיד שם השם הבא. זה היגב. תגיד מה זה עיגולים ביושר?
זה.
מה? כן, עיגולים. מה? העיגולים
זה
הטבע. כן, זה בבחינת הטבע, אלא הדטרמינים. כלומר, זה קורה גם את עולם המלאכים, הכל. כן, זה עיגולים. עולם היושר זה עולמו של האדם. עולם שבו יש היררכיה בין טוב ורע, מעלה מטה, ימין שמאל, קדימה ואחורה. זה עולם היושר. והעולם היושר הזה מופיע במקדש. אז במקדש יש מקום של חיה. ניחוז המקדש זה לשון אגב. צבים רשעים מתחלקים.
עולם שיש בו מקדש הוא כבר עולם של יושר. המקדש עצמו הוא
מרכז. לא, המקדש זה הספקלריה של מה שעתיד העולם להיות. כלומר, יבוא יום שכל העולם יהיה בדמות המקדש.
היושר זה
איך
ש... ככה דרך
לכל
האדם?
היושר הכוונה קו. כלומר, שבו יש היררכיה של ערכים.
ואז
נכון, זה משהו. אז אם כן, בטבע אין השגחה פרטית.
זה גם נעשו
למקדש משחקים. אז כל אחד הוא מקדש. יש? זה לא שם. זה יבוא יום שכל העולם יהיה מקדש בפועל. ניסו את זה בזמן המהפכה הצרפתית. היה גוי אחד, קראו לו רובסקייר, והוא ניסה לעשות איזו מידת חדשה. מגוחחת לחלוטין. תראו לזה דת היש העליון. הייתה ההחלטה של האספה הלאומית בצרפת, ואז הם עשו הצבעה והחליטו על הקמת דת, כי הרי אי אפשר לחברה להיות דת. לכן תראו לזה דת היש העליון, ודרכי עבודתו של היש זה האמת והמוסר, ומקדשו זה העולם. והחג שלו זה כל עשרה ימים. יש פה הרבה רעיונות עמוקים, רק שזה היה מוקדם מדי.
מוקדם ביחס למה?
מה? ביחס למצבו של העולם, אבל להגיד למה זה כך.
הם חשבו על משהו לעתיד לבוא כאילו?
הם ניסו בעולם הזה להגות את השם באותי אותם. זה מחוץ למקדש, זה בגבולים, כן? מלשון עגה.
המקדש עם יהודים הוא
בסדר? לא, אבל הייתה השפעה. רעיונות רומנטיים מהרנסנס שעדיין הגיעו, טיילו עד לשם. היו כמה מתלמידי יעקב פרנק עם מחשמו שהשתתפו במהפכה הצרפתית. כדי ללקט את הניצוצות שהם ראו לפה שם. אגב, זה בשפה השומרונית. גם ילדים הוא נהג יעגע. טוב, יש לנו עוד 3 דקות. לא, אבל מה יהיה עם
אורות? לרמב"ם אתה נותן
הרבה. תנו הבנה. 3 מלאכים ו4 אדיוטות. הנה, 3 מלאכים ו4 אדיוטות שאני יכול לקרוא להם. מי הם 3 מלאכים? ירובעם, אחאב ומנשה. 4 אדיוטות זה בלעם, דואג, אחיתופל וגחזי.
אותו דבר, לא? דואג ואחיתופל?
לא.
יש
מדרש.
יש
מדרש
שדואג הוא אחיתופל שדאג כל הזמן.
כן? לפי המשנה ודאי שלא. כלומר, יש כאלה 3 מלאכים, 4 אדיוטות, אין להם כאלה כולם. עכשיו, למה דווקא 3 מלאכים האלה? אז מנשה הוא זה שהשחית את מלכות יהודה. אחאב הוא זה שהשחית את מלכות ישראל. ירובעם הוא זה שעשה את הפילוג בין יהודה לבין ישראל. כלומר, הוא גרם למחלוקת, הוא ראשית הבעיה. הוא, נגיד, מחלק מה שהיה מאוחד, בית יוסף ובית יהודה. אחר כך כל אחד, אחאב ומנשה, כל אחד כיוון לכיוון שלו בצורה קיצונית, בישחית. מובן? אז אנחנו כאן נימד, יש סוגיה ארוכה כאן על ירובעם, על אחאב ועל מנשה. אחר כך על 4 אדיוטות.
זה ברייתא?
מה? 3 מלאכים ו4 אדיוטות?
לא, לא, ההמשך מכאן.
תנו רבנן?
כן.
זה ברייתא. כן, לא מובן. אז מתחילים כאן מירובעם. ירובעם שריבה עם. זה אנחנו לא ירובעם, כי הוא ריבה עם. מה זה לרבע?
הוא ריבה את העיגול.
לא, לרבט, כלומר להשפיל. כן, ראשי נאמר, ריבט. עין וצדיק מתחלפים בעברית. כן? הוא ריבט את העם, הוא השפיל את העם. למה הוא השפיל אותם? ריבה את ירובעם.
מנה מהם את הדרך לבית
המקדש.
הוא עשה את העגל.
כן,
וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. לפני כן היית עובד את השם במקדש, עכשיו אתה הולך לבני איזה עגל שאוכל עשבים. זה שפלות. וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. דבר אחר, ירובעם שעשה מריבה בעם. כן? הוא עשה מריבה בין מלכות יהודה ומלכות ישראל. דבר שלישי, בן נבט. אוקיי, דבר אחר, ירובעם שעשה מריבה בין ישראל לאביהם שבשמיים. כן, הוא אמר, לא, אלוהי זהב לא תעשו לכם, ומה עשו? אלוהי זהב. שימו לב שפה החטא מתואר בשלושה מהדורות, בשלושה אופנים. בן אדם למקום זה שעשה מריבה בין ישראל לאביהם שבשמיים. ובן אדם החברו עשה מריבה בה, ובן אדם לעצמו ריבה עם, השפיל אותה, לפני בן אדם לעצמו.
הבנתם? מה
המשמעות שקשור
לחטא
לשם?
למה
לא נגיד ירובעם? עשה שלושה א' ב' ג'. מי אמר לך שקראו לו ירובעם? מה? מי אמר שהתנ"ך
אומר את השם האמיתי שלו? מה אתה רוצה להגיד
בזה? כל התורה מביאה.
למה כל התנ"ך?
לא, אבל לפעמים רואים את זה, כן? למשל איש בושת. למה קוראים לו איש בושת ולא איש בעם?
ויש...
זה לא יפה להגיד יש בעם, כן, זה שם של ידילות, איש בושת, השם שלו האמיתי זה היה איש בעם, כן, מובא בתנ"ך, בדבר קומן, כן, אבל לא יפה, לא רוצים להגיד את זה, מה? מה? לא, לא, בשמואל.
אז נותנים לו שם כאילו אחרי המעשה?
לא רוצים להגיד בעל, בעל זה שם של עבודת, אבל הוא בושת, כן? ירו בעל, ירו בושת, כן? וירו בעל, קראו לו בעל, ירף בו הבעל, זה דרשה כזה. אבל לא יפה להגיד שיהודים שמים את השם של העבודה זרה בפרשמם, אז רואים בו שם. אהור?
גבי ירובעם.
כן.
הדרוש הראשון כאילו יושב שלו, הדרוש השני, זה דרך כאילו של השם.
כן. מה? השלישי? איפה עם? זה?
כן. איפה עם השלישי?
נו, מה התשובה? ישראל, זה עם השם. כן, יש בגמרא כתוב, מדוע נמשלו ישראל לתפוח? שואלים, כתפוח בעצי היער, למה נמשלו ישראל לתפוח? מפני שמה תפוח פריו קודם לעליו, אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע. עכשיו, מה זאת אומרת נמשלו ישראל לתפוח? איפה נמשלו ישראל לתפוח לתפוח? כתפוח בעצי היער, כן?
דודי מנה.
מי זה דודי שם?
קדוש ברוך הוא.
אז מה פתאום אתה אומר שנמשל ישראל לתפוח? קדוש ברוך הוא נמשל לתפוח. אז ביר רבי חיים וולוז'ין, נפש החיים, מה, אלמלא שיש משהו בישראל שהוא דומה לתפוח, הם לא היו רואים את הקדוש ברוך הוא כמו תפוח.
זה נגד הרמב"ם.
אז למה נמשל ישראל לתפוח עד כדי כך שהם יכלו לראות את הקדוש ברוך הוא כדומה לתפוח? כל הנוגע בכם, כאילו נוגע בי, כן? יש פסוק כזה ששמע כתוב סופרים, אם הוא נוגע בבת עינו, עיני היה כתוב, רק ששינו.
אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא זה ישראל.
מה?
אחד משמותיו.
כן, בדיוק. יש כתוב, כל המשתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם. אין, הוא עובד את השם ועוד מישהו. נעקר מן העולם, כל המשתף שם שמיים ודבר אחר. מה עושה יהושפט? אומר לשופטים, ועתה עבדו את השם וישראל עמו. מה קרה לו? הוא לא שמע על זה שכל המשתף דבר אחד ולכו ודבר אחר נקרא גם לעולם? לא, כי זה אותו דבר. לא, די את אלוהי אביך ועודם. אבל גם מה שאני אומר, ישראל, השם בישראל המוצא. ירובעם
יכול היה גם
לא
ידענו על מה שקרה בעללה,
אז הוא יכול
להיות חרשת חיובי.
כן. כן, כן, ודאי, ירב, עם, והכל. זה כמו מחלון וחיליון, כן? מחלון וחיליון, הם מתו, נכון? בגיל צעיר. למה? מחלון, שון, מחוי, מחוי מן העולם. כיליון, כילה אותו בזה בואו. עכשיו, מה קרה לאבא שלהם? איך הוא קרא להם מחלון וחיליון? כן? מי שון מחול, מי שון כלה, כן? יורו, כלולות וכדומה. הם מחלון וחיליון. זה ניתן לפרש ככה, זה לפרש ככה. אלא כשזה צדיק דורשים אותו לשבח, כשזה רשע דורשים אותו לגמרי.
זה נתן להם את כל האופציות פתוחות.
זאת אומרת שזה אופציה שהייתה לירובעם, שהוא ירבה את
העם. הוא יכול להיות אדם גדול. ירב.
ירב.
מה? כן, אבל ברשות. יכול להיות גדול בצדקות. לרוב העם.
אני אתה בן אישה להתלף בגן עדן.
כן, כן, אנחנו נגיע לזה. נראה. וכן, זה העניינו של חטא. כל פעם שמדובר על חטא, שימו לב, תמיד זה בשלושה מישור. בין אדם ליעקב, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו. כל חטא נוגע לשלושת המישור לדרך. בין נבט. בין שניבט ולא רע. כלומר, הוא ניבה, הוא רע, מסתכל במשהו, הוא לא רע נכון.
לא, יש אצלו
טבט מאחוריו. והטבט אשתו מאחריו.
לא, מסתכל אחורה, לא מסתכל קדימה.
לא, הוא רע משהו, הגמרא אחר כך מפרטת מה הוא רע, אבל הוא רע לא נכון, הוא פירש לא נכון משהו שקרה. כן? שניבה ולא רע. כן? כלומר, לא מדובר על, על ירובעם, אלא מדובר על אבא שלו, שקראו לו נבט. למה קראו לו נבט? כי הוא ניבית ולא רע נכון. תנה, עכשיו מסבירים איך הוא רע, הוא נבט, הוא מיכה, הוא שבא בן בכרי. זה לא מסתדר, כן?
מה... כרונולוגיה של מה?
איך אפשר להיות שאותו בן אדם זה מיכה, גם נבט וגם שבא בן בכרי?
מיכה שבא בן בכרי הרגו אותו.
מה?
שבא בן בכרי הרגו אותו.
נו, אז מה? אני אמר שהוא לא הוליד את ירובעם, איך עושה?
אבל הוא, הוא.
לא, הוא נבט, לא ירובעם בן נבט. הוא נבט, אבא של ירובעם, הוא שבא בן גפרי. הוא מיכה. בסדר? מי זה מיכה?
פסל מיכה.
פסל מיכה, כן? זה היה ילד כזה שהיה בתוך הפירמידות. אין ידוע כשבנו פירמידות. כן, כן, סיפרתי, זה נדרש, רק למה שינוי. לקחו ילדים, תינוקות, הכניסו בתוך הבניין, כי הרי לא היה מספיק תבן, אז צריך מהר לבנות את הפירמידות, אז לקחו ילדים, הכניסו לתוך הפירמידות. אז זה מיכה. אז משה רבנו היה לו בעיה עם זה, אמרתי לברוך הוא, זה לא פייר, זה לא יפה, וזה... אז הוא אמרו, אתה יודע מה, יש לך קושיות עליי, תוציאו, תוציא אחד. כן? ואז משה גידל אותו, קראו לו מיכה. כן? והמיכה הזה הוא זה שאחר כך עשה את כל הצרות. כן? והביא של משה יש פיקחוק על ההנהגה, אז יש לו צרות עם איזה... אז הוא בוחן את זה, וזה מבחינת ונראה מה יהיו חלומותיו, כן? כמו שראינו עם יוסף. יוסף, התוכניות שלו, זה מסוכן מאוד לעם ישראל. לכן האחים שופטים, זה נכון, האיש הזה רודף את גן ישראל. צריך להרוג אותו, שפטו אותו, אז דנו אותו דין מוות, בתור רודף. איך הורגים רודף? בכל צורה שהיא. מוסר, הכל, לא משנה, מעלים ולא מורידים, מורידים ולא מעלים. זרקו אותו לתוך הבור, אמרו רגע רגע רגע. אם אנחנו נהרוג אותו, מה בטא? כי נהרוג לכם נכניס מדם. הרי מה נרוויח מזה? הרי יקום עוד יוסף אחר. גם עם התוכניות האלה.
מאיפה ההנחה הזאת שיקום עוד יוסף?
כי הטענה של יוסף שצריך לצאת אל הגלות ויש אידיאליזציה בגלות.
טענה צודקת.
זאת היא טענה, לא, היא לא צודקת, אבל זאת טענה שהגיוני שהיא תצוץ אי פעם. לכן אם אנחנו עכשיו נהרוג אותו, יהיה עוד יוסף אחר. לכן, מה בעצה כי נהרוג זכינו וכיסינו את דברו?
אז למה עכשיו כן לתת גושפנקה?
לא לתת גושפנקה, ניתן לו. ונחזור לתוכנית הראשונה, ונראה מה יהיו חלומותיו. נראה. והוא יראה בעצמו שהוא נחשב, באמת. הוא הביא את כל עם ישראל לגלות, והביא אותם לשואה האיומה של מצרים. זה אשמתו של יוסף, כן? אבל זה, צריך לנסות. אז גם משה, יש תמיד איזו מין טענה כזו. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נחשד בהם. הוא צריך קודם כל להתמודד. כלומר, אם יש איזו קושייה, היא צריכה להוריד מציאות. אז מיכה הוא קושייה על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אז הוא צריך לצאת מן הפירמידה, ולגדול אצל משה, ולעבוד עבודה זרה. ולהחתיא את כל ישראל. מיכה
זה גם היה
מקורא
של משה?
לא, הכהן שלו זה היה הנכד של משה.
הכהן שהוא... נפגשו אחר כך, בגלגול
אחר.
והפסל
שלו...
הפסל שלו, הוא גנב את זה מאמא שלו.
כן, אבל זה
יהיה
במצרים כבר.
זה כסף, זה במצרים כבר, כן? כן, כל הסיפור הזה בספר שופטים. כן, מיכה גנב כסף מאמא שלו. כן, הוא אמר, מיכה גנבתי.
זה
מובא בספר שופטים, אבל הספר לא אומר מתי זה קרה. כן, אז הוא אומר, או סליחה, אני מצטער. אז היא אומרת, ברוך בני לשם, בוא נעשה מזה פסל ומסך. נכון? לכבוד השם. אז קודם כל, מה זה יכול, איך זה יכול להיות שיש משפחה בישראל ששם עולה על הדף לעשות פסל מכסף לכבוד השם? זה מוכרח להיות לפני שהשם אסר לעשות פסל ותמונה. אז אם כן.
הם בכלל, כאילו,
פסל
חוטים, אז זהו, אז הם עושים
גם
פסל.
לא, אבל לא פסל לקדוש ברוך הוא. הם עושים, הם חוטים שהם הולכים עבודה עבודה זרה. בסדר, עבודה זרה זה עם פסלים וזה. אבל הם עובדים את השם עם פסל, מה קרה?
מישהו ישר בעיניו, יעשה.
כן, אבל איך זה יכול להיות ישר בעיני מישהו? הרגע חזל אומרים אפילו יותר מזה, מבית תמיכה היה עולה השן הקורבנות. גם משילו, מבית המדש משילו היה עולה השן, וזה לא רחוק אחד מהשני, והשן היה מתאחד ועולה השן היה.
מרצון על
מזבחים.
לא כל הפרק בספר שופטים הוא
מה שהיה
קודם. לא, עשיית הפסל זה קרה במצרים.
אבל זה שמגיעים אל שם ופוגשים את ביטול הנער שמשרת.
זה בהר אפרים.
זה כבר קשור ל...
כן, זה כמה מאות שנים אחר כך. מיכה זהו זקן, כן? גם הנכד של משה רבנו שם שמשמש בקודש, כן? הקודש במרכאות. גם הוא חי הרבה זמן. הוא היה שר האוצר בימי שלמה.
איזה שהחיים
מתן תורה ולהתגבל כאלה, הם לא עשו את זה. אין שום חיוב בתורה להרוס פסל כזה. איפה כתוב בתורה שצריך להרוס את הפסל הזה? תמצא לי חיוב אחד.
רק את הפסלים של...
פסל של עבודה זרה או פסל שכבר עשית, אחרי האיסור יש מצווה להרוס אותו, לא לקיים אותו. אבל הפסל הזה נעשה בהתר. איפה כתוב בתורה שצריך? איפות,
נכון?
כמין איפות, כן.
זה חיקוי.
זה מה שזה יעשו. יותר מזה, הפסל הזה עבר בתוך ים סוף, והוא נכח במעמד הר סיני, והוא עבר את הירדן. אז הבאתי בשם החסידים, מסבירים שהכוונה ליראת חטא, לסליחה, ליראת העונש. פסל מיכה שעובר בים זה יראת העונש. זה קצת עבודה זרה, אבל זה מוכר.
מה
השאלה? לא, מה?
זאת אומרת, אין פה שאלה בעצם, אז מה השאלה, שיש לו שלוש שמות?
לא, אני מסביר שהמיכה הזה, מיכה זה הכוונה אותה נטייה שיש בעם ישראל, להעמיד מין אפשרות של פולחן חלופי לפולחן המרכזי. כן? יש עבודת השם בירושלים. יש גם בית, יש מיכה. כן? יש עבודת השם ביהודה, יש ירובעם. יש בית דוד, יש שבע בית בפרים. תמיד יש איזו עצה חלופית. כן? שהיא אומנם אסורה, אבל, ויש יהודה, ויש יוסף. אומנם זה אסור, אבל יש כמין הכרח היסטורי שזה יקרה. אז יש מישהו שלוקח על עצמו את העבודה הזאת. בצורה הטהורה של זה, זה שילה בירושלים. שילה זה מקדש קשה, והוא מחוץ לירושלים. לכן, מי שתמך בירובעם, זה היה, איזה אדם צדיק תמך בירובעם? אחיה זה שילוני. זה נכון, הקדוש ברוך הוא השתמש בנביא משילו כדי לעשות את זה.
לא
באותו
זמן ירושלים ושילו.
נכון, אבל יש להניח שבזמן שהקימו את המקדש בירושלים ודוד המלך הפך את זה לבירת ישראל, אנשי הר אפרים חרקו שיניים.
עוד העם מפותרים.
והם אמרו, מה לנו חלק בדוד, נחלה בבן ישי. זה בספר
בשבע בן מיכאי.
לא, גם עם ירובעם. מה לנו חלק בדוד, נחלה בבן ישי, איש לאוהליו ישראל. איזה אוהליו? מה נקרא אוהל? זה שילו. זה שילו. ויתוש משכן שילו, אוהל שיקן באדם, וימאס בשבט אפרים, וימאס במשהו יוסף, ובשבט אפרים לא בחר, ויבחר בשבט יהודה, בהר ציון אשר אהב.
זה
בדיוק העניין. כלומר, הייתה הבנה כזאת, בהתחלה, הייתה הבנה, ששילו, הר אפרים, זה יהיה המקום המרכזי. פתאום זה עובר ליהודה. יש אנשים, שמרנים, באים בשם התורה ואומרים זה לא בסדר, זה רפורמה. צריך להבין שבעיני אותו דור שבו דוד פעל והעביר את המלכות לירושלים, את המקדש לירושלים, זה היה נחשב כרפורמי האיש הזה. אנחנו בשם המסורת והדת, אנחנו מתנגדים ורוצים את משכן שילה.
יש צדק.
לא, יש צדק.
יש
צדק לפעורה. זה
מאמר השם.
הם אומרים, זה נביא שקר אמר את זה. הם אומרים, אנחנו לא מאמינים שיש
לנו מלאכים. איפה אמר השם שיעור שלנו
היה... גד ונתן אמרו את זה. גד ונתן עשו את זה. ושמואל, כן? כלומר, יש כמה נביאים שאמרו שזה ירושלים. הם אומרים, הם פקידים של דוד המלך, הוא נותן להם מסקור. כן? איך הם אומרים? ולכן, באמת, ירובה מצליח לשכנע. ושילה
הייתה בגבול נחלת בנימין עם אפרים?
כן.
גבול כזה וגבול כזה? גבול בנימין ויהודה זה ירושלים, גבול בנימין
ואפרים? נכון.
שם בהחלט להבין אותו.
נכון. הם אומרים, יש פה משהו לא בסדר.
הם לא ידעו,
הם ידעו
שבטח זה בטח יהודה.
מה? היה ניתן להתפרש בכמה אופנים. למשל, חטאו בברכה של יעקב אבינו ליוסף, ליהודה, לפני מותו. לא יסור שבט מיהודה. הוא מחוקק בין רגליו. עד כי יבוא,
שיבוא.
זאת אומרת. מה? איפה זה כתוב? מסורת, שבט יהודה. ושבט אפרים לא מכירים את המסורת הזאת. למשל, עד היום הזה השומרונים מראים את מקום מקדש יצחק בהר גריזים. אני ראיתי את המקום. בהר גריזים יש מקום, משטח אבן, הם אומרים, פה זה מקדש יצחק. נכון. ובספר דברי הימים נאמר שהר הבית זה הר המוריה. בתורה זה לא כתוב. אל ארץ המוריה, והיו על אחד הערים מה שאומר את זה. יותר מזה, איך אומר יעקב אבינו? בבית אל. אין זה כי עם בית אלוהים, זה זה שער השמיים. בבית אל הוא אומר את זה, או שירובעם העמיד את הלידה. עכשיו, תארו לעצמכם איך קראו את התורה במלכות אפרים. היו קוראים ככה. לא יסור שבט מיהודה, פרקים בין רגליו. זאת אומרת, יהודה ינהיג את העם במדבר, וזה באמת מה שקרה, דגל מחנה יהודה היה ראשון בנטיית הדגלים. עד כי יבוא שילה, ואז זה עובר לאפרים, ויהושע הוא מלך מבית אפרים. על רקע זה אפשר להבין את ההתנהגות של אחן שעבר על החרם של יהושע. נכון? יהודה, כמובן. או? הוא מתנגד להתנהגות של היוספי הזה, של האפרים.
זה היה מידתו של יהושע
אחרי מה? כן, כן.
מיוזמתו של יהושע.
נכון, והוא אומר, היוזמות האלה לא מוצאות חן בעיניי. אני נגד זה. הוא לקח מן החרם של יריחו. זה אקט הפגנתי. הוא אומר, אני מתנגד לשיטה של יוסף. הוא אומר, זה לא בסדר שנלחמו, אמנם בנס, והוא מחרים את זה, ושורף את זה.
מה פתאום? מה הוא
רצה? שיחלקו את השלל. הוא עושה את זה מתוך אידאה, לא בשביל עצמו, הרי שהוא קובר את זה בעוד שלו.
איך מתבטא בזה השיטה של יהודה?
מה בצע?
למה הוא מסתיר את זה?
הוא מסתיר, כי השלטון הוא בידי יהושע. אבל המטרה שלו היא לעבור על דברי יהושע. ושם באמת, בגורל, שם יוחדים בגורל, מי עשה את זה? קודם כל עם השבטים. איזה שבט עשה את זה?
והוא אומר, נותן תודה. שאתה תודה שאתה מיודה, שאתה נתיב.
כן, נכון. אז הוא לוחד את שבט יהודה, אחר כך את המשפחה שלו, אחר כך מביאים את זה. יש פה מאבק גדול מאוד שנמשך במשך הדורות. צריך להניח שבשבט אפרים ידעו גם בלימוד תורה. והייתה להם הבנה הפוכה בלימוד תורה מאשר בלימוד יהודה.
אני רוצה גם עכשיו כל ישראל ואת כל המשפחה שלו ליהודה, כאילו, לראות להם שזה לא נכון, לא
טוב. בסדר, אבל אז זה הניצחון של שבט יוסף עוד התקופה. עכשיו, המחשבה שיוסף הוא רק זמני ואחר כך יבוא בית יהודה, זה היה חידוש של הנביאים. הנביאים גילו את זה. אבל בשבט אפרים לא הסכימו עם זה. או? זה ההיסטוריה מבררת. כן, יש ביונתן בן עוזיאל, כן, ידוע, שכשהוא תרגם את הנביאים, אז ארץ ישראל מזעזע, כן, ידוע. מה? תקל תקל. תקל תקל. נכון? 400 פרצה.
500.
לא, זה שמה, זה לא תקל. לא רואה, מלבלת אותי. זה 400 פרצה על 400 פרצה. כן, ארץ ישראל... לא, אין שום משמעות, מה? ארץ ישראל הזדעזע 400 פרסה על 400 פרסה. כן, כשהוא תרגם את ה... כשהוא תרגם את התנ"ך. ויצאה בת... מה? מה את לא מבינה? ארץ ישראל זה משהו גדול, זה 400 פרסה, פרסה זה 4 קילומטר, על 400 פרסה. כלומר, 1,600 קילומטר על 1,600 קילומטר זה ארץ ישראל. כדי שזה יצא טוב, זה יכול להיות רק אם אתם עודים 1600 קילומטר מסואץ ועד כווית, ומרס מוחמד ועד טורקיה. זה יוצא 1600 עד 1600. זה 400 פרסה, 400 פרסה.
אני ראיתי איזה
מדרש
השבוע
בלך לרש, כן. אסיה קטנה, יש כמה דעות. כן. הכוונים, כתוב, הזדעזע ארץ ישראל כולה, 400 פרסה, 400 פרסה. ויצאה בת קול ואמרה, מי גילה רז זה לבניי? מי גילה את הסודות שלי לבני אדם? זה היה אסור לגלות. עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר, אני הוא שגילה את הסודות לבני אדם. גלוי וידוע לבני אדם, שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא, אלא כדי שלא תרבה מחלוקת בישראל. מה הוא גילה? שהיה אמור למנוע מחלוקת. הוא גילה בתרגום שלו שיש מקום לבית יהודה ויש מקום לבית יוסף. נכון? שיש פה שני משיחים. זה מה שהוא גילה בעצם. ואם היו יודעים את זה מראש, אז לא הייתה מחלוקת בישראל. כל אחד היה מבין שהוא ממלא תפקיד. כלשהו.
עצם התרגום.
כן.
עצם העובדה שמביאים אתכם בעברית ובא.
לא, לא, לא. הגמרא אומרת, על איזה תרגום? הגמרא מביאה מספר פסוקים שהם, עליהם הייתה הבעיה, ששם הוא גילה שיש דבר כזה מאשר בן יוסף ומאשר בן דוד, והיה אסור לו לגלות. מדוע? כי צריכה להיות המחלוקת הזאת, זה מה שמסביר הרב קוק, במשפט בירושלים. כן, כן, המשפט על הרצל. הוא אומר, כי צריכה להיות המחלוקת הזאת, כדי שבית יוסף יהיה בשלמות ובית יהודה יהיה בשלמות. אתם צריכים כל אחד לחשוב שהשני טועה. ולכן